מרחב מוגן עם אלעד ברנוי.
שלום, אתם על מרחב מוגן. כאן אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנוי, בכל פרק אני משוחח עם מישהו אחר, אשת או איש תרבות, על היום יום שלהם, והיום איתי באולפנה יוצר התיעודי רון כחלילי. רון, אתה בן אדם של שגרה בדרך כלל? יש לך שגרה קבועה?
לא. השגרה מפחידה אותי לאללה. השגרה מפחידה אותי לאללה, ממש לא. אני לא. ופה פתאום... כן, יש שגרת מלחמה. אתה כבר לא ציפור דור, אתה לא יכול לצאת מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לחזור מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול ללכת לאן שאתה רוצה. הכל מוגבל, כאילו. אז כן, פתאום יש שגרה. יש שגרה שהיא עשיית כלום. אתה לא עושה כלום. אני ממש, ממש, משבת בבוקר, מאותה שיבה באוקטובר, שחורה. כן, אותה שבת שחורה. לא אפשר קוראים לזה שבת שחורה, זה מבאס אותי.
כן.
זה מבאס אותי, אני לא יודע למה.
תראה, זה שם מבאס.
זה שם מבאס, וזה גם מהדהד איזה פוגרומים שאני לא ממש בטוח שהם היו באותה עוצמה, ויש לי הרגשה שמגמדים את זה, או שוב נכנסים לקלישאות. נאצים, נאצים! גרמניה, שנות ה-30, השבת השחורה, כל מיני כאלה. אני, יש לי קצת בעייתי, אני חושב שאנחנו קצת יותר יצירתיים.
אנחנו צריכים מילים חדשות לדבר.
אני חושב שישראל מתעוררת בכלל למציאות חדשה, לאזרחות חדשה, לעמדות פוליטיות חדשות, יש איזה ריסטארט, גם לשפה. יש איזה ריסטארט, אני חושב שדברים שאמרנו פעם, אנחנו לא נוכל להגיד אותם, אני חושב שאנחנו גם חוזרים באיזשהו אופן לעמדות ולמילים ולטרמינולוגיה של 48, של 50, של שנות ה-50, שנות ה-60. פתאום ציונות זה הסיפור, האם אתה ציוני או לא ציוני, אתה יהודי או לא יהודי, אתה ישראלי או לא ישראלי, ומה ישראליות ולא ישראליות, ופתאום השאלות הבסיס שליוו אותנו בשנות ה-50 וה-60 חזרו, אנחנו לא דיברנו על זה בשנות ה-2000, לא דיברנו על ציונות. זה היה מגוחך.
אתה מדבר על ציונות כעל קיום, נכון? כלומר, עצם
הקיום... תראה, אני כתבתי לפני כמה זמן פוסט כזה, מם כזה, וכתבתי שמעולם אף פעם לא הרגשתי כל כך ציוני. ופתאום עכשיו הקיום הזה, הבסיסי הזה, התערער לי, ופתאום אני מבין שחשוב לי בית יהודי לעם היהודי. אני כבר לא בטוח שיש לנו בית. אז פתאום החלום, בגלל זה אמרתי 48, בגלל זה החלום הוא שיהיה בית יהודי לעם היהודי. אני לא מדבר על איכותו של הבית. אתה יודע, עד לפני חודש אני יוצאתי סדרה. אתה מבין שהתעסקה באשכנזים ומזרחים, זה נראה לי פרה-היסטוריה, זה נראה לי לא רלוונטי בכלל. אתה מתעסק בדברים כאלה, בשוויון בין קבוצות, כשהאדמה בטוחה. אתה לא יכול להתעסק בשוויון בין קבוצות, כשאדמה רועדת לך מתחת לידיים, זה חסר חשיבות. אכפת לי עכשיו מלמעלה, מלמטה, כולנו מתים.
אנחנו חוזרים עכשיו בעצם לשאלות בסיס, נכון?
זה מה שאני חושב.
אנחנו חוזרים עכשיו לבסיס של הקיום.
כן. הקיום שלנו פה. כן. הקיום שלנו כישראל, כן. ציונות. כאילו, אנחנו חוזרים לדת ומדינה, אנחנו חוזרים לציונות כן או לא, איזה סוג של ציונות. אנחנו חוזרים לישראליות. מהי הישראליות הזו כבינימט?
כלומר, יש לנו איזו הבנה של נקרא לזה שני עשורים האחרונים לפחות, היו קצת פריבילגים בדיון שלהם, נכון?
מאוד.
דיון כזה
מאוד
של...
מאוד מפונק, דקדנטי כמעט.
כן.
כמעט דקדנטי, בחיי. אני מסתכל, אני אומר לך, לפני חודש עשיתי את קרואים על משתכנזים. זה השוליים של השוליים של השוליים. זה באמת, זה קבוצה כל כך קטנה, זה כלום. נכון שניסיתי לספר באמצעות זה סיפור הרבה יותר רחב, אבל היום שאתה מסתכל כאילו על מה העסיק אותי בכלל, זה עיסוק של מפונקים.
אתה יודע, אנחנו מדברים על לחזור ליסודות, ואני מחזיר אותנו רגע לעניין הזה של השגרה. נכון, אמרת שלפני 7 באוקטובר, אמרת, השגרה שלך הייתה כזו קרועה.
אקלקטית.
כן.
כן.
ועכשיו, מבחירה או שלא מבחירה?
אני פשוט צמוד לטלוויזיה, בהתחלה. כאילו, הייתי צמוד לתקשורת כל היום, אתה יודע, נהייתי תחנת שידור, כל היום בטלפון, מחשבים, מול הטלוויזיה, מזריק סיפורי שכול וגבורה לברידים, בוכה מהבוקר עד הלילה. מתכנן איך אני מבריח את הילדים שלי לחול, כי אולי עוד שנייה טיפלו פצצות מהצפון ומפה ומשם, ונורא ניבלתי, נורא ניבלתי. באמת, הייתי בתחושה שהמקום הולך לסגר.
ועכשיו?
קצת נרגעתי, קצת, לא, אני עדיין באיזו תחושה של איום קיומי, אנחנו עדיין, אתה יודע, על הקצה של על סיפו של הרגש.
כשהתחיל הדבר הזה, אני חושב, בטח בשבת ההיא, כולנו היינו ממש מאושפזים למסך, נכון? כן. אי אפשר היה להפסיק להסתכל.
אי אפשר
היה
להפסיק 24 להסתכל. 24 שעות.
כן.
בלי שינה, בלי כלום, אתה טרוט עיניים, אתה לא אוכל, אתה לא ישן, אתה כל מה בוכה, אתה מחפש את הקרובי משפחה שלך, יש לי קרובי משפחה.
כן.
אז אתה מחפש, וכל אם אתה ב-SMS'ים, ואתה יודע, אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, אתה מבוהל, אתה נועל את הדלתות.
כן.
אני הייתי בטוח.
שעוד רגע באים.
כן, מה, אם הם הגיעו לנתיבות.
כן.
עיר והם בישראל, אז למה שהם לא יגיעו עוד 50 קילומטר, או עוד 100 קילומטר, יגיעו לתל אביב.
כן.
פשוט יפתחו דלת הכניסה, ופתאום התחלנו לבדוק את עם הדלת הכניסה של הבניין סגורה והאינטרקום תקין, וכולם סגרו את ה... הייתה איזו תחושה של, 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 של... עוד רגע זה הולך לקרות, כאילו, אתה יודע, זה נורא. אתה, ברגע כזה אתה גם לא יודע, אתה יודע, התקשורת פה מילאה איזה תפקיד של, של מדווח לממשלה.
כן.
זה לא דיווח לנו.
כן.
היא מדווחת לראש הממשלה מה קורה בגבול שלו.
כן. כן, ראינו את הכתבים, אומרים מה קורה עכשיו בקיבוצים, דברים
שאף אחד לא ידע.
למיטב ידיעתנו, כן. הם באמת לא ידעו שקורים.
בדיוק, לא הצבא ולא כוחות הביטחון ולא אחרים, אף אחד לא ידע שום דבר. ופתאום אתה יושב מול התקשורת, ואתה מקבל איזו תחושה של שותפות גורל. פתאום באמת כל המזרחים והאשכנזים והעשירים והעניים והזה והזה והקיבוצניקים והעירונים וערבים ויהודים וכל, הכל נמחק, הניואנסים נמחקים ואתה נהיה איזה מין סטריאוטיפ כזה, איזה מין ישראלי יהודי כזה, מין גורל יהודי כזה וכולנו יושבים ואני הייתי בטוח שאנחנו עוד שנייה עם המזוודות. אתה יודע, פיץ' חסדה כזה, עוד שנייה אנחנו עם המזוודות ואנחנו מתחילים לזוז. זה תחושה, אני בן 65, היא תחושה קשה, אני לא הרגשתי אותה בחיים, את הפחד מהמקום הזה, שהוא יהיה או לא יהיה, אני הייתי משוכנע שהוא יהיה, לנצח, הייתי בטוח, ועכשיו אני כבר לא.
עכשיו אנחנו נורא יודעים לתאר את התחושה הזאת של בלבול מוחלט ושל תדהמה ופתע, כל המילים האלה שנאמרו לנו הרבה בזמן האחרון.
נכון.
אבל עכשיו אנחנו מדברים פחות או יותר חודש אחרי שהדבר הזה קרה, ואנחנו נכנסים לאיזושהי שגרת מלחמה.
כן.
כלומר, הדבר הזה עדיין קורה,
כן.
החטופים עדיין בעזה.
כן.
האיום הקיומי עדיין ישנו, אנחנו נכון. עדיין נכנסים, נכון. כאילו זה רגיל, אנחנו הולכים ומתחבים מפני טילים,
נכון.
שלא לדבר על תושבי הדרום, אנשים עדיין לא חזרו לבתים שלהם.
ויש הזקות, הבוקר הייתה.
הבוקר הייתה הזקה?
באשדוד.
השגרה הזאת היא שגרה מאוד לא שגרתית.
נכון.
איך אתה מצליח לייצר לעצמך איזשהו...
תראה, אני לא מצליח לכתוב. לא מצליח לכתוב, ממש. אני יכול לכתוב רק על הרגע. הכתיבה שלי מאופיינת דווקא באיזה סוג של פרספקטיבה, ואיזה סוג של ניסיון לתת איזה תפיסת מציאות טיפה אחרת, וברגע שאני צריך להתעסק רק באקטואליה, אני מרגיש דף נהיה ריק.
אבל לכתוב לאן? למה אתה מתכוון?
לכתוב לעצמי, לכתוב ספר, לכתוב סיפור, לכתוב כתבה, לכתוב, אני לא יודע, אפילו פוסט. אני מאז תחילת המלחמה ועד עכשיו כתבתי 3-4 פוסטים, אני בעיקר משפשב פוסטים של אחרים. אני לא מסוגל לכתוב. הכל נראה לי גם מטופש. אני לא יודע שום דבר. אני באמת לא יודע שום דבר. הכל התערער לי, הכל זז לי. אני לא מסוגל לשמוע מוזיקה. יותר מזה. כשהתחלתי, לפני שבוע התחלתי לשמוע מוזיקה, עכשיו, הפלייליסט שלי ברגיל הוא ערבית. אני לא מסוגל. אני לא מסוגל.
וואו.
וואלה. עכשיו כבר אני קצת יותר יכול. אבל גם כן, זה תלוי איזה, זה צריך להיות רך טיפה.
כי מה אתה מרגיש שאתה
לא
שומע
ערבית עכשיו? לא יודע, הכל נשמע לי, הכל נשמע לי כזה ג'יהאד.
זה נשמע לך מאיים, או שזה נשמע לך...
ג'יהאד, נשמע לי שאני הייתי רומנטי מדי ביחס לתרבות הערבית.
אבל זו השאלה שלי, האם זה, הדבר עצמו נשמע לך מאיים, או שאתה מרגיש באיזשהו אופן אשם כלפי זה, שזה כן. הדבר שאתה שומע?
זה הסיפור. אני מרגיש שעשיתי איזה תהליך של רומנטיזציה של התרבות הערבית, בעוד שאולי היא הכביעה בתוכה, בתוך הנוצות המדהימות שלה, שנורא קרובות לליבי ולמה שאני מאמין ולאג'נדה שלי וכו'. שאולי היו שם כל מיני דברים אחרים, שאני לא רציתי לראות אותם. וכשאמרו לי, תשמע, יש איזה סוד רצחני בתוך האסלאם, יש איזה זרם שהולך ומשתלט על העולם, גם בגלל הקולוניאליזם וגם בגלל דברים אחרים וזה וזה, לא רציתי להבין את זה, ולא, לא, לא, דחקתי את זה החוצה, ואמרתי שהם הסבים שוטים. לא התייחסתי להם ברצינות, ופתאום זה הגיע אליי בכזו עוצמה, ופתאום אני אומר, רגע, 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 יכול להיות שאני הלכתי עם רומנטיזציית יתר לגבי התרבות שלי, כי האג'נדה שלי היא מזרחית? זאת אומרת, יכול להיות שאני עשיתי פה איזשהי סוג של מניפולציה, הכשרתי איזה שרץ שאסור היה לי להחליש, ופתאום אמא שלי אומרת לי שהיא באה ממצרים, והיא אומרת לי, לפני כמה ימים, היא אומרת לי, אתה יודע, לא יכולה להקשיב לעומק אלסום.
וואו.
עכשיו, זה הזמרת שלה. היא פתאום נזכרה שעומק אלסום הייתה לאומנית, ושהחלום הגדול שלה היה לעמוד בראשו במגדל כל בו שלום, ולשיר את אל כלל או משהו, אתה יודע, משהו אירואי כזה גדול. היא פתאום נזכרה בזה, ובנאצר. ובמהפכת הקצינים ב-51 של נאצר, ובגירוש היהודים אחרי זה, ואתה יודע, פתאום זה האסקלציה הזאת, פתאום אתה אומר, רגע, 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 זה לא רק תרבות, יש פה עוד איזשהו משהו, אני אדם פוליטי, אז פתאום לא יכולתי להקשיב לערבית, עכשיו יותר מזה, גם לא יכולתי להקשיב לאנגלית. אתה יודע מה הקשבתי?
נו.
אתה לא תאמין, אני מתבייש להגיד את זה. שירי ארץ ישראל הישנה והטובה.
מה השירי?
נומי שמר. נומי שמר, זה מה רציתי לשמוע. רציתי לשמוע לו יהי, וכל מיני שירים מטומטמים כאלה, אתה יודע, של אחדות ושל הארץ, ויפי הארץ ויפי תושביה. זה מה שרציתי לשמוע, על הגבעות ועל הערים והדברים היפים. לא רציתי לשמוע לא כאב ולא פוליטיקה ולא אנגלית. רציתי להיות עם הישראלים. עם היהודים, עם אלה שמדברים עברית.
אבל אתה מדבר על ישראלים מסוימים, רון, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כלומר, מה שאתה קורא לו עכשיו אחדות, זה משהו שלפני חודש אתה בחיים לא היית קורא לו אחדות.
בחיים, אתה יודע, האיסור המצפון שלי, אתה יודע, במשך שנים, אני יוצא נגד הקיבוץ. הרעיון הקיבוצים מכעיס אותי, משגע לי את השכל, ממש משגע לי את השכל, ובאמת כתבתי המון וצילמתי המון את הקיבוצים, את השערים, הם נפתחים בוועדות קבלה והמועצות האזוריות, מי מקבל את המיסים ולמה הם ככה ואנחנו ככה ולמה הערות הפיתוח שמסביבם הם הכוח הזול. שביעי באוקטובר, אני פותח את הטלוויזיה ואני רואה את 12 הקיבוצים האלה בזה שחלק ממשפחתי שם. אני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר, קוסם, איזה מגעיל אתה. איזה דוחה. האנשים האלה מתים. זה פתאום כל המאבקים שלי נראים לי מיותרים. פתאום אני כתבתי על זה. אני הייתי קיבוצניק פוליטי. זאת אומרת, אני לא מזדהה עם הרעיון הקיבוצי, אבל האנשים, זה באמת אנשים נדירים. אתה רואה את העוצמה שלהם, של האנשים האלה, שעכשיו עוד רוצים לחזור, למרות הכאב, ולמרות הרצח, ולמרות הכל. ואנשים שגם שרדו באיזה אופן לא מתלהם ונורא עם כבוד, ואתה רואה את כל משפחות החטופים שהם עולים אחד-אחד, ואתה רואה אנשים עם איזה דיגניטי, עם איזה חוט שדרה כל כך חזק, ואלה האנשים שתקפתי אותם. כי תקפתי את הקיבוצים, ולא עשיתי איזה דיפרנציאציה, אתה יודע, איזה הפרדה בין קיבוצים עשירים במרכז, לבין כל הספר וקיבוצי השוליים, שהם יותר מופרטים ויותר עניים ויותר, גם על ידי התנועה הקיבוצית עצמה הם יותר כאילו מופלים. זאת אומרת, אני לא עשיתי את החלוקות האלה, התייחסתי להם באופן גסקל, קבוצה אחת פריבילגית, אשכנזית, כוחנית, אנטי חרדים, אנטי ערבים, אנטי מזרחים. זהו, אי אפשר לדבר. ועכשיו אני פתאום מסתכל עליהם, ואני רואה את האנושיות שלהם, ואני רואה כמה מתוך הדבר, מאנשי הקיבוץ נורא השפיעו עליי. אני פתאום נזכר בי, אתה יודע, כל מיני סופרים וציירים ומשוררים ומלחינים וזברים, ומה שזה לא יהיה, אנשי תרבות וספר ושיר ומדע ואני לא יודע מה. ופתאום התייחסתי להם תמיד כאיזה בורים כאלה, אנשי התיישבות העובדת, כאילו מה הם בורים כאלה, מה הם יודעים לעשות, לקחת קרובית ולשים אותה למעלה, כאילו לכתוב קרובית, הם כלום, הם לא בגרו, אין להם בגרות, הם לא, הם בזים לדבר הזה. ופתאום הפרופורציות שלך משתנות, ופתאום אתה מבין שזה המיליה שלך בעצם. אם אני מגדיר את עצמי כאיש שמאל, ותמיד דווקא תקפתי את השמאל יותר מאשר את הימין. כן. הימין עשו את זה בשבילי, אתה יודע. ביבי סגול השיער, וביבי זה, וביבי דיקטטור, וביבי ככה, וביבי ככה. אני הרגשתי שאני צריך לבקר את המועדון השמאלי שאליו הרגשתי שייך אידיאולוגית. וברגע שהשביעי באוקטובר הגיע, פתאום התחלתי לחפש את השותפים בתוך המחנה הזה, ולראות את, דווקא לא את הצדדים שביקרתי, אלא דווקא את הצדדים האחרים שפחות התייחסתי אליהם כאיזה מין משהו לא חשוב, משהו אגבי, משהו שמובן מאליו, כאילו זה ברור שהם אנשי תרבות ושיר וספר. אבל לא התייחסתי לזה, כשרציתי לבקר אותם, ביקרתי אותם כאיזה שמרנים ובורים וכוחניים מול עם השערים הצהובים וועדות הקבלה, באופן מאוד דיכוטומי, מאוד מכוער, שהיום, אני בטוח, לא אעשה את זה. לא, אני לא, אני לא, זאת אומרת, אני אמשיך לבקר, אחרי המלחמה אני אמשיך לבקר את התנועה הקיבוצית, כי אני חושב שהרעיון הקיבוצי הוא אכן בעייתי, אבל אני אעשה את זה יותר בנועם, יותר מתוך הערכה של מי עושה את הדבר הזה. זה אנשים שהם אחים שלי.
רון, אני רוצה לחזור רגע לנעמי שמר. הדבר הזה מעניין אותי. כי כשאתה מאזין, תראה, אנחנו מדברים ואני שומע הרבה אשמה. אוקיי? אני חושב, נכון, אתה מדבר ממקום שמרגיש איזה
נורא השם.
כן.
נורא בשם.
ואני חושב שגם בהאזנה המוקדמת למוזיקה הערבית הזאת, יש איזשהו ממד של איזה תיקון שצריך אולי לעשות, כי זה לא המוזיקה המיידית שאתה... וגם עכשיו, כשאתה מאזין לנעמי שמר, אז גם פה יש איזשהו ממד של אשמה. ואני רוצה, רגע, אם אנחנו זזים מהאשמה, מה אתה מרגיש כשאתה שומע את השירים האלה? אתה שומע עכשיו את הפלייליסטים האלה של ארץ ישראל,
להקות צבאיות, וזה... עכשיו בבוקר שמעתי כאילו את התרנגולים. האמא, האמא, האמא מולה, את זה. תשמע, יש שם איזו תמימות, איזו נאיביות, איזו wishful thinking כזה. זה, זה, זה לא מציאות, זה כאילו אוטופי. ויש בזה משהו, זה נורא אוטופי, זה כבר עוד ירוקות, וזה בעמקים נפרסים, ואתה יודע, וחלון נפתחים, והכל ירוק, ומלא פרי, ועדרים שועטים בגבעות, אתה יודע, זה הכל נורא נורא אוטופי, ואני פתאום מתגעגע למחרשה, ולצינור, ולזה עם הכובע, אתה יודע, רחב התיתורת הזה שעומד, צרוב שמש, פתאום זה נראה לי, אני מתגעגע לישראליות הזאת, אני מתגעגע לישראליות הזו, היא נראית לי פתאום ישראליות בטוחה, להבדין נניח מהישראליות של עיירות הפיתוח נניח, שהיא תמיד הייתה הרעית ובעייתית וכזה. שם, לזה אני לא מתגעגע, אבל לטרקטור, זה מדהים, זה קיץ' מטורף, זה כמעט פשיסטי מה שאני מרגיש.
אתה מתאר משהו כמעט אקזוטי, זה מה שמעניין בעיניי.
זה לא אקזוטי, זה כמעט פשיסטי. זה כאילו פלקטים של קומוניסטים. אתה יודע, של התנועה הקומוניסטית, אתה יודע, עם הרובה, כן, והמגל, כן. וכזה אני רואה. זאת אומרת, פתאום אני זה סוג של רגרסיה אידיאולוגית מטורפת. כאילו, אני בודק את כל עמדות הבסיס שלי. כאילו, חזרתי אחורה, ועכשיו אני בודק, אוקיי, מה אני עושה מול הימין? מה אני עושה מול השמאל? מה אני עושה מול ערבים? מה אני עושה מול דתיים? מה אני עושה? אתה יודע, פתאום אני בודק מי המחנה שלי בכלל, מי נשארנו. הרי ברור שכל החלוקות שהיו עד עכשיו, התמוטטו. זה ברור לגמרי, זה ברור שביבי סיים לדרכו, וזה הכל הולך, וזה... עכשיו השאלה היא, כאילו, איך זה מתחלק? מה נהיה? ואני, בא לי לחשוב שזה יתחלק בין אנשים, שהקבוצות הפוליטיות יתחלקו בין אנשים שאיכפת להם למדינה הזאת, לבין אנשים שאיכפת להם החלומות שלהם, המשיחיים שלהם, וכל מיני כאלה דברים. פתאום עכשיו אני מתחיל לבדוק מי... אני מגבש את המחנה שלי, כאילו את המחנה הפה, הכל ב-wishful thinking, הכל באיזה מחשבות, אבל אני פתאום מגבש את המחנה שלי מאנשים שאני חושב שאכפת להם מהמדינה. ולא על פי כל מיני פרמטרים ישנים. אתה יודע, מלא רגשות יש באוויר, ואני תופס כזה, איזה רגש שמתחבר אליי, ופתאום אני מוצא בתוך המחנה, שמה שנקרא פעם, מחנה השלום, שנורא ביקרתי, והייתי ציני אליו וכל ה... הדוקי, קראתי לזה דוקי.
כן, דוקי זה כינוי גנאי כזה לדוקיום.
כן, קראתי לזה דוקי, וזה נראו לי כל אלה שעומדים בצמתים, אתה יודע, עם דגלים של אשף וכל מיני כאלה, זה נראה לי בדיחה. זה באמת נראה לי מגוחך נורא, וזה כזה, הכל רומנטי, זה מסתיר מחשבות מאוד אימפריאליסטיות, מאוד קולוניאליסטיות, וכאילו היה לי בעיה עם זה. היום לא. היום לא, וואלה, אני לא יודע מה יקרה בעוד חודש.
כן.
אני אומר לך, היום לא, אני סנטימנטלי בטירוף, כאילו, הדלי גדוש, אני כאילו בחוץ כבר. אני מוציא, ואני, כל בן אדם שמדבר איתי על שלום, ומדבר איתי עכשיו על, 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 על בוא נרגיע את הרוחות, אני מיד מחבק אותו, וזה לא שבכלל לא אכפת לי מי הוא, מזרחי, דתי, חילוני או צ'רקסי. זה לא מעניין אותי.
אנחנו מדברים עכשיו הרבה על רגש, כן, כל רגש באמת יוצא החוצה.
נורא רגש.
אני חושב שכולנו התמודדנו עם כמויות מאוד גדולות של חרדה כשהדבר הזה התחיל. מה אתה עושה ביום-יום שלך עכשיו? אתה יודע, אנחנו חיים את השגרה המוזרה הזאת, כמו שאמרנו. טילים עפים בשמיים, החדשות בלתי נסבלות.
אתה יודע מה עשיתי אתמול? 4 שעות. 4 שעות ישבתי מול הטיק טוק, וראיתי סרטונים של חיילים שחוזרים למשפחות שלהם. זה בכי בלתי פוסק. 4 שעות. הולכים, באים, ילדים יוצאים. אני 4 שעות עם הטיק טוק, ואני מקשיב, מסתכל על כל הילדים. ראית את הסרטונים האלה?
לא, לא ראיתי.
אתה מת. אתה מת.
זה לא נשמע לי מרגיע כל כך.
זה מרגיע, זה אנושי, זה פתאום החיבור, איך האימהות מחבקות את החיילים שהם היום שוכרים, באו משדה הקרב. אני אומר לך, אני במושגים של שנות ה-50 וה-60. החייל שלי הוא המלאך שלי, אתה יודע, כל הדיבורים האלה. אני שם לגמרי. אני שם לגמרי, ואני בן אדם של שלום, ותמיד נגעתי לצבא, ולכל דוקטרינות הצבאיות. אני פתאום רואה את החיילים האלה חוזרים עם איזה פרח לאימא, והאימא מבשלת, והיא מופתעת, אוי חיים שלי, ובכי, וזה וזה, ותמיד השירים ברקע, שכל מיני כאלה, אתה יודע, חנן בן ארי, וכל מיני נערי גבעות אחרים.
אני חושב, אני לא ציפיתי לזה שכשאני אשאל אותך מה אתה עושה כדי להרגיע את עצמך, תגיד לי שאתה יושב מול הטיקטוק. טיקטוק, אתה יודע, הוא מעורר חרדה כל כך גבוה, זה יפה שאתה מצליח למצוא שם את הדבר הזה.
כן, אני ממש עוקב אחרי, רק אחרי הסרטונים האלה. בשבועות הראשונים, כמובן, שקפתי אחרי, אתה יודע, המצלמות של אלה בנובה.
כן.
זה פחות או יותר מה שעשיתי. עברתי פאזה. כאילו, עכשיו אני כבר בתוך המלחמה, התקדמתי כאילו, אני בתוך המלחמה, והחיילים כבר חוזרים, כאילו, מבחינתי כבר זה סוף.
הלוואי.
הלוואי.
רון, אתה פוגש חברים בזמן הזה?
כן. כן, אני פוגש חברים, אבל שוב, לאן אנחנו הולכים? פעם הלכתי לבתי קפה, הלכתי לפה, אנחנו הולכים לכיכר, אתה יודע, למוזיאון.
לפגוש את משפחות החטופים.
כן, ואנחנו יושבים שם ושותים קפה.
כלומר, פרלמנט של יום שישי?
אתמול עברתי ליד המיטות בכיכר הבימה. אני כל הזמן, אני חושב, תשמע, זה 300 משפחות, 240 משפחות, אני לא מסוגל כבן אדם. עזוב ישראלי, עזוב יהודי, עזוב זה. כבן אדם, אני לא מסוגל לנהל חיי שגרה כשאני יודע ש-230 אנשים, 240 אנשים נמצאים שם. אני לא מסוגל.
זה בלתי נסבל.
בלתי נסבל. אני לא יכול לחשוב על הדבר הזה. אני לא יחשוב, שאני יושב בבית קפה ומעשן סיגרה ושותה הפוך, וילד בן 9 חודשים יושב שם. אני לא, זה לא, זה בלתי נסבל בעיניי. וכשהממשלה שלי לא עושה שום דבר בעד הדבר הזה, ובהפך, מוציאים כל מיני, אתה יודע, הודעות כאלה, הדלפות כזה לתקשורת, שאומרים לך, כן, בן גביר אומר ככה, וזה אומר ככה, וגם בנאומים שלהם, תמיד זה מגיע מקום שלישי ומקום רביעי, ופתאום אני מבין שסדר העדיפויות שלי גם אחר פתאום. אז זאת אומרת, אני מתעורר לתוך עצמי, מתוך מבול הסנטימנטליות והרגשנות היתר, אני כבר מתחיל לחזור להיגיון הקודם שלי, והוא לא השתנה. הוא לא השתנה. אני, תשמע, אני לא יודע אם אני אחזור שוב להאמין במדינה דו-לאומית מהים עד הנהר, שבה חיים בשוויון מוחלט יהודים וערבים, בטח לא בזמן הקרוב. אני חושב שאנחנו צריכים להיפרד, אבל אני חושב שמבחינה, המאבק הפלסטיני, מבחינתי, נשאר מוסרי. נשאר צודק. זאת אומרת, האסון שקרה לנו בגלל חמאס, הוא גם האסון של הפלסטינים אזרחי ישראל. זה אסון.
וגם של הפלסטינים שלא אזרחי ישראל,
בדיוק,
אני מניח.
בדיוק, כן. זה אסון עבורם. מקווה שאני לא יודע, אני באמת אדם נורא נורא, נהייתי נורא נורא סנטימנטלי, וזה אף פעם לא הפיין אותי.
אתה ממש בתחילת השיחה אמרת זה שאתה בוכה הרבה, זה ממשיך גם עכשיו.
אתמול אני אומר לך בול לטיקטוק, 4 שעות. העיניים שלי ככה.
לפני 7 באוקטובר
אתה... אני נהנה מזה, אני מרגיש שאני כאילו מסיר את חומות הציניות שלי ומתחבר לעם שלי או לחיילים האלה, שמצילים אותי, את התחת שלי עכשיו.
אבל רון, זה נראה לי אפילו צעד אחד לפני. כלומר, עוד לפני שאתה מתחבר לעם ולחיילים, אתה סליחה, זה נשמע כן. עכשיו כמו איזה ספר כן. עזר עצמית, אבל אתה מתחבר לעצמך. כלומר, עצם היכולת להרגיש כל כך חזק
נכון,
משהו,
נכון.
זה גם איזה איש בזה אלמנט מטלטל.
אני פחות ציני. אני פחות ציני, וגם כשיש כל מיני פוסטים וכתבות, ושיש בהם איזה ממד ציני, למשל, ארץ נהדרת, אתה לא יכול לראות. לא, לא, לא סובל את זה. לא, לא, עזבו אותי רגע. המציאות, אני לא צריך את זה. אני באמת לא צריך את זה. אני לא אוהב שום, גם דוקו. אני לא, פתאום לא אוהב דוקו. אני לא רוצה לראות דוקו, אני רוצה לראות רק כתבים בשידור חי. לא רוצה קריינות, את יודע, מנוסחת היטב. לא רוצה, אני רוצה מצלמה רועדת עם כתבת שלא מבינה כלום עם כסדה. זה מה אני רוצה לראות, וזה נראה לי הדבר האותנטי. כשאני מתחילים כל הז'אנרים היותר עשויים האלה, אני כבר הולך למקומות אחרים.
שצריך לומר, רון, זה חלק מהעשייה שלך גם, ביום-יום.
לגמרי, לגמרי, אני לא מצליח, אני לא עובד. אני לא עובד, כל הפרויקטים שלי נעצרו, אני גמור לגמרי, יותר מזה. כתבתי ספר, אוקיי? תשמע, אלעד, סיפור מטורף. הוצאת כתר. טוב, גמרנו, הספר בעימוד. סגור. שולחים לי, הקריחה, הכל סגור. בספר קוראים שאול. יש בספר, זה גיבור, שקוראים לו שאול, הוא ילד בחור בן 20, שמגיע מהפריפריה לתל אביב של שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, שתל אביב נמצאת בתפר שבין השטייטל האירופאי, המזרח האירופאי, לבין עיר ללא הפסקה, אתה יודע, עיר מודרנית, עיר עמים, אתה יודע, הדבר הזה. הוא נכנס. עכשיו, יש פלשבקים בספר, כאילו איך... תולדות חייו. איפה הוא פה, והוא גדל בקיבוץ, וזה... הסצנה הראשונה. אותו גיבור, הוא גם רוצח זהויות. איזה מושג שהמצאתי. והוא, בסצנה הראשונה, כאילו אחרי שהוא גומר את הסיפור שלו בקיבוץ, יש איזו סצנה כבדה כזו, הוא לוקח את המקלע, הוא נוסע לקיבוץ, הוא פשוט מחסל את כולם, ועצם עליו.
זו סצנה אמיתית בספר, או שזה דמיון?
בספר.
זה קורה?
זה קורה.
וואו.
עכשיו, הספר גמור. עכשיו, הוא לא רוצח רק את הקיבוץ, הוא רוצח את השמאל, הוא רוצח את כל הרעיונות, הוא רוצח רעיונות בעצם. הוא רוצח את כל הרעיונות שהוא עובר דרכם. כאילו, הוא רוצח את השירה העברית, הוא רוצח את השמאל, הוא רוצח את המשפחה שלו, הוא רוצח כל מיני...
את עיירות הפיתוח הוא לא רוצח.
לא. כי הוא לא שם. הוא יצא משם. ובשביעי קיבלתי, בחמישי, זה היה יום חמישי, קיבלתי את הכתב יד, אתה יודע, לראות זה האחרון. בשמינים באוקטובר צלצלתי לרוני מודן, שהיא בעלה את ההוצאה, ואמרתי לה, כפרה, אני מת עליה, אמרתי לה, כפרה, נגנז, אני צריך לחשוב על זה עוד פעם.
וואו.
אני רוצה לתקן, אני לא... זה נשמע לי, כשכתבתי זה, נשמע לי כל כך מופרך, שזה היה בסדר. זה כל כך קיצוני, מה? זאת אומרת, הוא נכנס עם תת מקלע ויורה והורג את כל הקיבוצניקים והסמלים והמפות ומגדל המים והבריכות. הוא כאילו יורה בכל הזה. זה נראה לי כל כך קיצוני שמי, אתה יודע, כולם הבינו שזה מופרך. כי הרי זה לא קורה, כי אחרי זה יש קיבוצניקים, זה לא שהוא רוצח אותם באמת. יש, הוא כאילו בפנטזיה שלו. והיא אומרת לי, מה, 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 היא נגנבה. אני אומר לה, יש שם סצנה... שכאילו חסתה את מה שקרה. אני מבקש לגנוז. אני רוצה, אני לוקח את כתב היד חזרה, ואני רוצה לערוך אותו. אני צריך לטפל בזה. אז אתה מבין כאילו איך המציאות גם נכנסת לתוך התרבות, היא נכנסת לתוך העיסוקים שלי, היא נכנסת לתוך הקולנוע שלי, היא נכנסת לתוך הכתיבה שלי, היא נכנסת עכשיו לכל המקומות. היא משנה לי סדרי עולם. בדרך פגשתי איזה שחיינית, אני שוחה. איזה שחקנית מבוגרת כזאת, היא אומרת לי, היא לא ראתה אותי מאז תחילת המלחמה, והיא אומרת לי, אני מבקשת ממך, אל תתעסק יותר במזרחים ואשכנזים. אמרתי, נראה לך רלוונטי עכשיו, כאילו, מה זה עכשיו? זה ברור, עכשיו, מצד שני, תיגמר המלחמה, הדברים האלה עוד פעם צפים. הם כבר צפים עכשיו, אני רואה את היחס לסדרות ואופקים, לעומת היחס ליישובי העוטף. אני רואה. אני רואה את היחס בין המושבים נניח, היותר מזרחים לבין הקיבוצניקים. אני רואה. אבל רק עיוור לא יכול לראות את זה, אבל זה, אני לא רואה את זה בכזו חומרה. ולבוא ולהטיח בקיבוצניקים, כן, זה בגללכם. והנה פתאום עכשיו אני מסתכל על זה, ואני אומר, כולנו קורבנות, אנחנו באותה צרה. אני פשוט, החיצים שלי לא היו מקוונים לא היו מכוונים למקום הנכון. זה, זה, זה כל הסיפור. זה פתאום, ופתאום אני, באמת הסנטימנטליות הזאת, ופתאום השירים האלה, ופתאום האימג'ים האלה, ופתאום, את יודע, אני רואה חיילים חוזרים ברחוב כזה, פוגשים את ההורים שלהם, ואת יודע, ורצים אליהם, וזה וזה. אני רואה את זה בתל אביב. אני מסוגל לפקוד. מחיילים. זה מטורף.
אתה מתאר כאן בעצם, אני מבין שהדבר שאתה מחפש לגעת בו זה דבר קדמוני כזה. האותנטי הרגיש, הגולמי הזה, נכון?
נכון, הבסיסי.
הבסיסי של המצלמה שזזה ככה.
כן, זה מה שאני מחפש.
בלי מוזיקת רקע, בלי כל הסיפורים.
בלי כלום, בלי דוקו, בלי עשייה, בלי יתר. הדבר הטבעי, האותנטי, מהפה שלי לאוזן שלך וחזרה, כאילו לא רוצה, אל תעשה לי אפקטים, ואל תשים אשן, ואל תשים אורות, ואל תעשה לי כלום. לא רוצה כותרות, לא רוצה כלום. אני רוצה גולמי. גם ברגש, גם חברים שלי. אלה שמתחילים לדבר איתי עכשיו, אתה יודע, כל מיני שמאלנים כאלה, אתה יודע, שאנחנו נפגשים בקפה, כן, זה. שמתחילים לדבר איתי על הפוסט-קולוניאלית, אז אני אומר להם, כפרה עליכם, אני הולך. אין לי סבלנות. אין לי סבלנות לדבר על הקשרים עכשיו. אני, בקטע הזה, אני לגמרי מבין את המתפקחים מתוך השמאל. אין לי סבלנות לדבר עכשיו על הפוסט-קולוניאליזם. כן. אין לי סבלנות. באמת קרה פה משהו.
כן, אני חושב אולי גם שאנחנו צריכים כל הזמן לזכור שהדבר עדיין קורה. כלומר, יש איזה צורך לבטא משהו ולהגיד משהו ולסמן איזה שינוי הדבר עדיין קורה, כלומר, יכול להיות שכל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים עכשיו, עוד חודש תיראה אחרת,
לא רלוונטית.
תיראה לא רלוונטית לגמרי.
לגמרי, לגמרי, יכול להיות. יכול להיות שאנחנו לא נהיה פה גם. זה גם יכול להיות. ויכול להיות שפה איזה מין הסדר שלום אזורי ענק, אתה יודע, שמי, מעצמות, אתה יודע, סקס פיקו כזה עוד פעם, ויתחילו לחלק, והנה מדינת פלסטין, ויחברו את עזה, ויחברו את זה, וזה אלה מדינות החסות, ואנחנו נהיה ככה.
רוני, אנחנו כבר מדברים על העתיד. למה אתה הכי מחכה, אחרי שהדבר הזה ייגמר, למה אתה הכי מחכה בשגרה שלך? כלומר, מה היית רוצה לחזור לעשות שכרגע אין לך אותו?
להתעסק במה שמעניין אותי. אני לא מתעסק במה שמעניין אותי. סוציולוגיה לא רלוונטית כרגע. פסיכולוגיה פוליטית לא רלוונטית כרגע. אנושיות סתמית לא רלוונטית כרגע. לחשוב, אתה יודע, סתם. כזה להיות סתם. בלי מחשבות של סוף, בלי מחשבות כאלה אקזיסטנציאליסטיות כאלה, אתה יודע, ענקיות כאלה של להיות או לחדול, של מה חשוב ומה עם חשיבות החיים, ואיפה הילדים שלי צריכים לגדול, מין שאלות כאלה ענקיות כאלה. לא רוצה. לא רוצה. אני רוצה לחשוב אם יש לי חוב במקולת, ואם שילמתי את הזה, ואם כתבתי את המאמר לפה, ואם כתבתי, ולעצבן את כל הבורגנות. בא לי לעצבן. אני אוהב את זה. אני אוהב את הדיבור הזה, את הוויכוח הזה. שהוא גם יעיל בסופו של דבר. תשמע, זה דברים שהם נכונים. זה לא שהתעסקתי באיזה מופרכות. באמת התעסקתי במשהו אמיתי. זה שלא רצו לשמוע את זה, זה סיפור אחר, אבל אני חושב שזה אמיתי. אני לא רוצה לחזור לשם. אבל אני בטח אחזור לשם מתישהו. אני מקווה, אם יישאר פה משהו, אבל אני אחזור לזה. אבל שוב, אני רוצה לחזור על זה ממקום אחר. ממקום הרבה פחות תוקפני. הרבה פחות להטיח כזה בפרצוף, אתה פריבילגי ואתה לבן ואתה ככה ואתה ככה, כאילו הרבה, בוא נרגיע. יש בתוך האנשים האלה שאלפתי ושתפסו את זה כאלבון, יש שם אנשים שיכולים להיות חלק מהמחנה שלי, מהמחנה של שאכפת לו מהמדינה, שרואה דברים כן, ושלא אטום ומוות לערבים ובוא נעלה את הכל באש ותמרות השן לשמיים. אני, המחנה שלי, יש לי ביקורת כלפי המחנה, אני צריך לדעת להשמיע אותה. ככה שהצד השני גם לא ייפגע. אתה יודע, הקיבוצניקים שנאו אותי. שנאו אותי שנאת מוות. לפני כמה שנים הזמינו אותי לאיזה הרצאה. באיזה אחד הקיבוצים. עכשיו, אני נגנבתי כשהמזכירה, המנהלת תרבות או מה שזה נקרא, אמרה לי, אני רוצה להזמין אותך. אמרתי לה, תגיד, את בטוחה? את מדברת עם רון, כאילו. לא, לא, אני בטוחה, וזה דפקתי, הוא אחד מחיר. וואלה, אחרי 5 דקות חזרה אלה, אמרה לי, סבבה, מאושר. אמרתי, אוקיי, יש פה רצינות, הגעתי. איזה מין אודיטוריום כזה, יושבים שם איזה 1,000, לא יודע, 800 איש, משהו כזה, כמה מאות. איך שאני עולה לבמה, עומד סטול כזה לבמה עם מיקרופון, איך שאני עולה לבמה, היא מזמינה אותי, הרכז התרבות, שתי השורות הראשונות קמות, כולם סקנים ופיליפינים, עם הליכונים, הפיליפינים מדברים בטלפון בכל רם, והסקנים גוררים את ההליכונים שלהם, וכולם יוצאים בהפגנתיות מהעולם.
וואו.
הרגליים שלי התחילו לראות, רעדו לי הרגליים, אני כולי נסערתי בטירוף. לקחתי את המיקרופון, ואני פונה לאחד הקשישים שהיה שם עם הליכון, ואני אומר לו, תגיד, מה, למה אתה יוצא? ואני, תשאל אותי למה אני, למה אתה יוצא? הוא אומר, תשאל אותי למה הגעתי, למה באתי? אני אומר לו, למה? אז הוא אומר, כדי ללכת החמול הפרצוף. וכל ה-800 איש קמים ומוחאים לו כפיים בשערה, כאילו בטירוף. עכשיו אני צריך לתת הרצאה. איך אני עושה את זה?
וואו.
כמובן שזה נגמר בחיבוקים ונשיקות, יש לי את הקסם שלי, להם יש את הקסם שלהם, הכל בסדר. אבל הם לא ידעו להקשיב לי, ואני לא ידעתי להשמיע להם ביקורת, כך שהיא תיכנס לתוך אוזניים אפקטיביות. אני לא נגד, את יודע, אני לא נגד הקיבוציקים, אני נגד כל מיני עוולות שנעשו בקיבוץ.
כן.
זאת אומרת, בוא נתקן את הדבר הזה, והכל יהיה סבבה. לא צריך להתקע בסטנדרטים ובעמדות של פעם, של שנות ה-50 וה-60, אפשר להתבגר, אתם דור אחר. אתם כבר לא דור המייסדים שהפכו, אני יודע מה, את השממה לאיזה גן פורח. לא, אתם בורגנים בדיוק כמוני. יושבים לכם בקיבוץ והכל סבבה. זה כבר דור אחר, זה כבר לא הדור הגזעני הזה שמגיע מאירופה, אתה יודע, וכזה, ורואה את כל הערבים והמזרחים אותו דבר, וכולם סובאז'. זה כבר לא שם. זאת אומרת, אני צריך כאילו להבין, המלחמה הזאת נתנה לי להבין שיש בצד שלי אנשים ראויים לסוג של דיאלוג מכבד שלא פוגע בהם, ולא מסמן אותם, ולא מקטלג אותם, ולא אומר להם, אתם ככה ואני ככה, ואתם לא צודקים, ואתם... די, כאילו די, והם באמת כאילו, זה לא בסדר, זה לא בסדר מה שאני עשיתי, זה לא בסדר, זה לא בסדר גם מה שהם עשו. אבל אני מציע שכולנו נעשה איזה סוג של ריסטארט, ופשוט נסתכל על הכל, כאילו. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, הכל, נניח שאנחנו חוזרים, איזה תרבות תהיה? מה יהיה רלוונטי? איזה סרטים עושים? על מה? כל הנושאים שעניינו, פמיניזם? מזרחים, מזרחים ואשכנזים? על מה אתה עושה סרטים? על תל אביב, ההייטק? על מה אתה עושה סרטים? הכל התמוטט. על מה אתה עושה סרטים? כל הסרטים נעצרו, כל סדרות הדרמה נעצרו, פחות או יותר. זה שום דבר, אף אחד לא יודע, כולם בהולד, אף אחד לא יודע לאן זה הולך, איזה הצגות אתה מלא בהבימה, מה רלוונטי? מה, אתה עוד פעם תעלה הצגה מרי לו? זה רלוונטי? למישהו? זה חזרה לשגרה? לחזור למרי לו זה חזרה לשגרה? יש פה שאלות שאנחנו נורא צריכים, אתה יודע, רוני מודן, אותה שצלצלתי אליה, אמרה לי, אתה לא יחידי, כתבי יד נעצרים.
כן.
כי פתאום משהו השתנה פה ביחסי הכוח, בנולד שלך, משהו השתנה.
אני חושב גם בפוקוס, כלומר, במה אנחנו מתעסקים עכשיו.
אתה לא השתנית?
אתה יודע מה? אני כל הזמן שואל, אני רואה אנשים סביבי מתפקחים. העניין הזה של התפקחות, עמדה פה, אני לא מרגיש שהתפקחתי, אני מרגיש שהשתניתי.
במה?
אני מרגיש שכאדם אני השתניתי. במה? אני מרגיש שהרגש הפך להיות משהו מאוד מאוד חזק. אני מסרב להפוך את הרגש לעמדה. כלומר, אני מסרב שהרגש יהפוך להיות עמדה שעכשיו מכתיבה את איך שאני פועל בעולם. אני מכיר בזה שאני מרגיש כלפי הזהות הפוליטית שלי, היהודית שלי, הישראלית שלי, הכי חזק שהרגשתי אי פעם בחיים. כלומר, זה דבר שאני כן יכול...
הזדהות.
אני רוצה, אבל ממש לסיום לשאול אותך. מה אתה עושה עכשיו? נגיד, אתה רוצה להשיח את דעתך. אמרת טיק טוק, להסתכל על החיילים, זה לא להשיח את דעתך. מה אתה עושה? אתה מצליח, יש משהו שאתה כן מצליח לעשות שהוא לא קשור במה שקורה עכשיו?
לא, גם לא סקס. אני לא מצליח לעשות כלום. אני לא מצליח להגיע לאינטימיות. לא, אין שום דבר שמצליח להרגיע אותי. אני על האדג' כל הזמן, בהליכות. אני עושה כל יום הליכה של איזה שעתיים כזה בים. שם אני מצליח לאסוף את הדברים, אבל אז אני רואה כל הרצים גם קיבלו איזה סוג של אובר ציונות כזו, וכולם רצים עטופים בדגל ישראל, ובוכים, וכולם מדברים
בזה. בזמן הריצה.
בזמן הריצה.
וואו.
כולם עטופים בזה גדל ישראל, וכל שנייה יש מרוץ למען החטופים, ומרוץ למען הזה, ומרוץ למען נגד זה. ופתאום גם ההליכה נהייתה פוליטית. אז אני הולך כבר בשעות אחרות, אני כבר לא הולך באותן שעות, אני בא יותר מוקדם כדי לא לפגוש אותם. זאת אומרת, כל דבר, אין לי מרחב מוגן, כאילו בעצם. אין לי מרחב מוגן לעצמי. אני, הסנטימנטליות הזאת, את יודע, היא כוח. היא כבר לא, אתה לא יכול להפתיע אותי בשביל, אני בוכה. מה, אז מה? מה, אני אבכה יותר? סבבה. זאת אומרת, אתה, אתה, תביא לי את הסיפור הכי נורא בעולם, ותביא לי את זה, אני, זה כבר שום דבר, באמת, אני נהייתי, הסנטימנטליות פתחה איזה משהו, איזה צינור, או איזה צוהר בתוך הנפש שלי, שלא היה. אני הייתי מלך הצינים. אני כותב צינית, אני חושב צינית, אני מתנהל צינית, אני תל אביבי ציני, אני הכל, אני במחנה ציני, אני כאילו הכל ציני. ופתאום יש, אפשרתי לעצמי, או המלחמה נתנה לי את האופציה לאפשר לעצמי להיות מה שלא הייתי עד עכשיו. ואני חושב שאתה צודק, אני כן סנטימנטלי בעשייה שלי, אבל אני הייתי סנטימנטלי כלפי קבוצה אחת. לא הייתי סנטימנטלי כלפי הקבוצות השניות. לא הייתי סנטימנטלי, לגבי ערבים כן הייתי סנטימנטלי, ולגבי אשכנזים לא הייתי, ולגבי אנשי צבא לא הייתי. כל המיתוסים, כל הקבוצות החזקות של הציונות, שם הייתי ציני. צבא, קיבוצים, אתה יודע, כל הדבר הזה, תעשייה צבאית, כל הדבר הזה, זה כאילו תמיד הייתי נורא נורא מרוחק, תנועות הפוליטיות שלהם, מי יש עתיד וגנץ ועבודה וכל האדם מרץ, נורא ציני הייתי כלפי הדברים האלה, הם נראו לי תמיד צבועים. נראו לי אחד בפה, אחד בלב, אחד בפה. אתה יודע, זה כאילו משהו לא, לא, לא אורגני, לא, לא קוהרנטי, לא, משהו מלא סתירות פנימיות וזה וזה. ופתאום אני יכול לחיות בתוך איזו סתירה כזאת. אני יכול לחיות גם עם אנשים שיש לי ביקורת עליהם. כאילו העולם הוא לא מושלם. אבל יש לי יותר קווים משותפים עם האנשים האלה והקבוצות האלה והתרבות הזאת. מאשר עם התרבות האחרת. באופן מסוים, אני יכול להגיד שהשתכנסתי. אתה יודע, אם אני חוזר לטרמינולוגיות הישנות, כן, כן. אני פתאום קיבוץ, ואני פתאום צבא, ואני פתאום זן. אני לא יודע מה יקרה בעוד חודש. אבל חשוב לי כן, חשוב
לי. אבל זה לא נשמע לי כאילו השתכנסת, זה לפי המונח הזה, שאתה יודע שזה מונח שאני לא יכול לסבול אותו. זה נשמע לי פשוט שאתה מחובר יותר לרגע שלך. כלומר, במקום שהסנטימנט יהיה מגויס לטובת מאבק או לטובת
אידיאולוגיה.
כן. בסוף, מה שקורה עכשיו, פשוט מרגישים נורא נורא חזק. ואז אתה מרגיש, ואתה אומר לעצמך, האג'נדה הפוליטית, הדעות שלי, האידיאולוגיה שלי, הן משהו אחד, אבל אני מרגיש עכשיו סופר חזק, יותר מכל אידיאולוגיה.
לגמרי. לגמרי, לגמרי. אני מסוגל להכיל בתוכי גם יותר סתירות. אתה מבין? פעם לא יכולתי להכיל בתוכי. אני הייתי כאילו אחד מול כולם. הייתי ביקורתי כלפי השמאל, כלפי הימין, כלפי ערבים, כלפי יהודים. הייתי ביקורתי כלפי כולם. כאילו תפסתי מעצמי איזה מין זרקור, איזה מגדלור מוסרי כזה. קשקוש, בלבוש, קצת פרופורציות. בסוף כולנו, מחבל אחד נכנס, כולנו מתים אותו דבר. אתה יודע, זה כאילו, בעניין הזה, זה, אתה יודע, יש לי, אני פתאום מסוגל לגלות את הטוב שיש בכל הדבר הזה. אני מצטער שעוד לא הצלחתי לגלות את הטוב שבתוך מחנה הימין שהביא לנו את האסקלציה המטורפת הזאת. שם יש לי בעיה. אני, במשך כל החמש, עשר שנים האחרונות, נורא ניסיתי לדבר בגובה העיניים עם הימין, עם הפשיסטים הכי גדולים, והלכתי להתנחלויות, וישבתי ואמרו לי טקסטים איומים ונוראים על ערבים ועל מזרחים ועל כאלה ועל כאלה. אמרו לי דברים באמת איומים ונוראים, ואני אמרתי, אני אינטולרנטי. אני בן אדם טולרנטי. לא. זה נגמר. לא רוצה. אני רוצה עכשיו ללכת לקבוצה היותר הגיונית, היותר שוחרת שלום, היותר שוחרת דו-קיום, ולנהל איתה את הדיאלוג שלי. שם המחנה שלי. המחנה שלי הוא לא הדתי, המחנה שלי הוא בעצם סוג של אידיאולוגיה. מי שאכפת לו מהמדינה, ומי שאכפת לו מעצמו.
רון, מה תאחל לסיום?
א', שמדינת ישראל תמשיך לחיות עצמאית. ובטוחה וחזקה ולא הראית. נראה לי שאני אעצור פה. נראה לי שזה האיחול הכי חזק, כי זה תקף לגבי כולם, לילדים שלי ולהורים שלי, ובעצם לך ולי ולכולנו. שיהיה פה מדינה שנוכל להתגאות בה,
שנשאר פה.
כן,
רון כחלילי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, מותק.
האזנתם למרחב מוגן. כל פרקי ההסקט זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי שלומי יצחק, אני אלעד ברנוי, להתראות.